חולין נפקוף רף ב', מתחילים בעזרת השם, נפקוף רף א' עמוד ב', שתי שורות מלמטה אחרי הנקודתיים, רבי יהודה אומר העלל וכו'. התעשייה של האור היא תעשייה רחבה מאוד, מהאור של הבהמות מפיקים היום דברים, החל מהתפילין, מהקלף, שכותבים בזה ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ועד אפילו מוצרים פשוטים כמו ספות מאור, או כל מיני דברים יקרים מאוד. התהליך של העיבוד של האור מתחיל כמובן מהזמן שמפשיטים אותו מעל גבי הבהמה על ידי הסכין. מי בכלל שם לב אם יש חתיכות בשר על גבי האור ללכת ולקלף אותם בשביל לאכול? בדרך כלל, אם יש חתיכות קטנות של בשר, במשך תהליך העיבוד של האור, פשוט מאוד מורידים אותם כדי שהאור יהיה יותר משובח. לכן, בדרך כלל, אותם החתיכות בשר שנשארו דבוקים באור אחרי שהפשיטו עם סכין את האור מעל גבי הבהמה, הם באמת לא נחשבים כמו בשר, ולכן ברגע שמדובר פה נאמר על בהמה שלא מתה על ידי שחיטה כשרה, והיא נחשבת נבלה, אז הבשר הזה שמחובר לאור, לפי דעת הנקמה, במשנה שלנו, אפילו אם קיבצו ביחד חתיכות של הבשר הזה יחד, זה לא נקרא אוכל, זה לא מטמא כנבלה, אפילו אם יהיה פה שיעור של כזית. ורבי יהודה בא ואומר, העלל של בשר של נבלה, שהסכין פספס את הבשר הזה והשאיר אותו ביחד עם האור, ולא חיבר אותו לשאר הבשר, אם כינסו מכל הבשר הזה שיעור של כזית בשר, אז זה כן מטמא אם הבהמה הזאת נבלה, וכמו אב התומה, כמו כל שאר בשר של נבלה שמטמא. על זה בא רבונה ואומר, אמר רבונה והוא שכנסו. מדובר פה שבן אדם הלך ואסף בצורה יזומה, הוא הלך במיוחד לאסוף את החתיכות בשר האלה כדי שזה יהיה ביחד כזית, אז זה מראה שהוא נתן לזה חשיבות, ובאמת זה נחשב כמו בשר וזה מטמא כנבלה. אבל אם במהלך העיבוד זה מעצמו הצטברו כמה חתיכות בשר לכזית שלם, זה לא מטמא כנבלה. הלכה נוספת, ואמר רב הונא, שני חצאי זיתים, שני חצאי כזית שנמצאים על אור של נבלה, שישנן על גבי האור, האור מבטלן. הכלל הוא שעל האור, ברגע שיש חתיכות של פחות מכזית, האור מבטל אותם, אין להם חשיבות של בשר. למעשה הנידון, האם אור שיש עליו חתיכות קטנות של בשר מבטל כל אחד מהם או שלא מבטל אותם מדין בשר, יש בזה מחלוקת במשנה. כשיש שתי חתיכות בשר ומחוברים לאור, האם זה מצטרף לכזית, האם האור מצרף אותם או לא? אז אומרת הגמרא, רב הונא אומר שהאור מבטל את החתיכות והם לא מצטרפים. לפי מי הוא אומר את הדברים שלו? אליבא דמן, אי אליבא דרבי ישמעאל, האמר לא מבטל אור, ואז הם כן מצטרפים שתי החתיכות האלה. ואי אליבא דרבי עקיבא, אז מה, אתה סך הכל רוצה לומר את הדברים שכבר אמר אותם רבי עקיבא, פשיטה, אז מה החידוש של רב הונא? האמר, הרי עקיבא סובר, מבטל אור, האור באמת מבטל את שתי החתיכות של הפחות מכזית, והם לא מצטרפים יחד, אז זה פשוט מה רב הונא בא להגיד, ששני חצאי זיתים שישנם על גבי האור, האור מבטלם, הרי זה לכאורה בדיוק דבריו של רבי עקיבא, מה הוא בעצם מחדש רב הונא? עונה הגמרא, לעולם, אליבא דרבי ישמעאל. באמת, מה שחידש רב הונא זה לא לפי דבריו של רבי עקיבא, דווקא לפי דברי רבי ישמעאל שסובר שבדרך כלל, האור לא מבטל את שתי החצאי כזית, ובדרך כלל הם כן מצטרפים. בכל זאת סובר רב הונא שבמקרה מסוים הם לא הצטרפו, וכי אמר רבי ישמעאל לא מבטל אור, מתי סובר רבי ישמעאל שהאור לא מבטל את שתי החצאים, וזה נחשב כמו כזית שלם של בשר, הנמילי שפלטתו חיה. דווקא מדובר פה שלדוגמה כלב נשך את הבהמה, חתך ממנה קצת מהאור עם בשר, והבשר הזה שמחובר לאור, הוא התחבר לאור על ידי נשיכה של חיה. ולכן זה לא התבטל אף פעם בצורה מפורשת על ידי אדם מתורת אוכל, החתיכות בשר שדבוקים לאור. לכן נשאר עליהם תורת אוכל. אבל פלטתו סכין, אבל כשבן אדם בא להפשיט את האור מעל גבי הבהמה, ובמהלך שהוא מוריד את האור, אז למעשה הוא חותך חתיכות בשר ומשאיר את החתיכות האלה על גבי האור. שבמהלך זה שהוא מוריד את האור, נדבקים לזה חתיכות בשר, אבל הוא זה שמשאיר את החתיכות בשר האלה על גבי האור, אז הוא למעשה ביטל אותם מתורת בשר, שהם יהיו חלק מהאור. לכן בטיל, וזה יודע רבי ישמעאל שזה כן בטל לאור, ואם יש פה שתי חצאי כזיתים, האור מבטל אותם ולא אליהם דין של בשר לטמא טומאת נבלה. שואלת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע את דבריו של רב הונא בעצמו. פה בתחילת השיעור דיברנו על שתי הלכות שאמר רב הונא. בוא נדבר על ההלכה הראשונה שאמר רב הונא. רב הונא מתייחס הרי לדבריו של רבי יהודה במשנה. רבי יהודה אומר, העלל, זה הכוונה בשר שהסכין דילג עליו, השאיר אותו על גבי האור. כשבאים להוריד את האור מעל הבשר, אז יש חתיכות בשר שנשארו על האור, הבשר דילג, הסכין דילג עליהם. פלט אותם. המקונס, אם יש פה הצטברות של כמה חתיכות בשר, אם יש כזית מקום אחד, חייבים עליו משום נבלה. חייבים עליו משום נבלה. ועל זה אמר רב הונא, והוא שכנסו. מדובר פה דווקא שבן אדם בצורה יזומה, הלך ואסף את החתיכות האלה, שהם יהיו ביחד כזית. רק אז באמת הם יחשבו כמו בשר של נבלה, והוא יהיה חייב עליהם כנבלה. ומה רואים מכאן? שזה שבהתחלה זה היה מפוזר, זה לא התבטל. זה לא התבטל. עכשיו, איך תסביר את זה? אי אמרת בשלמה, אם תרצה לומר שלא רק במקרה שהחיה איש זאת שחיברה את הבשר לאור, דיינו פלטתו חיה על ידי נשיכת כלב לדוגמה, רק אז זה לא בטל, אלא גם פלטתו סכין לרבי ישמעאל נמי לא בטיל. רבי ישמעאל אומר שבין אם על ידי חיה החתיכות בשר נדבקו לאור, ובין אם על ידי שמקלפים את האור מעל גבי הבשר, אז במהלך החיתוך של הסכין על ידי האדם בשר נדבק באור. בשתי המקרים אנחנו אומרים שהבשר לא בטל מתורת בשר, לפי דעתו של רבי ישמעאל. אז אם כן זה מובן. רב הונא דאמר שרב יהודה מחייב ברגע שכנסו חתיכות בשר יחד, זה הכוונה כדעתו של רבי ישמעאל. כי רבי ישמעאל הרי אומר שהם לא בטלים, אז אם האדם הלך וכינס יחד, אז מובן למה הם נשארים בתורת בשר, כי הם אף פעם לא התבטלו מתורת בשר. אלא ימרת שרב הונא סובר שרק אם החיה פלטה את הבשר וצירפה אותו לאור, הפרידה את הבשר מעל גבי שאר הבשר והשאירה אותו על האור, רק אז אנחנו אומרים שזה לא בטל. אבל אם פלטתו סכין לרבי ישמעאל בטיל, מה רבי עקיבא יגיד לגבי פלטתו סכין? כל שכן שזה בטל, כי הוא סובר תמיד שחתיכת בשר שנמצאת על האור בטלה. אז אם כן, רב הונא, שהוא אומר שאם הוא בשר שפלטתו סכין, ואחרי זה הבן אדם הלך וכינס את כל החתיכות בשר שנפלטו ביחד לכזית, אז זה כן מצטרף, הוא יהיה חייב. דאמר קרא כמן, אם כולם מודים שברגע שפלטתו סכין בטל, כל המחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא זה רק עם פלטתו חיה, כמו שהסברנו, אז אם כולם מודים פלטתו סכין שהוא בטל, אז לפי מי אמר רבי יהודה שאפשר לצרף את כל החתיכות יחד והם יהיו כמו בשר נבלה ויהיה חייב עליהם כנבלה? אלא אומרת הגמרא, לעולם אפילו פלטתו סכין לרבי ישמעאל לא בטיל. רבי ישמעאל אומר, אין כזה מושג אור שבשעה שהפשיטו אותו מעל גבי הבשר יש עליו חתיכות של בשר שנשארו עליו, לא משנה אם זה קרה על ידי חיה, לא משנה אם זה קרה על ידי הכילוף של האדם, בכל מקרה לא בטיל. זה אף פעם לא בטל הבשר שם מתורת בשר, ורגע שיש כזית, על זה אמר רבי יהודה. רבי יהודה אומר שברגע שזה כנסו לכזית הוא יהיה, תורת בשר יהיה עליו ויהיו חייבים עליו כנבלה. וכאן בא רב הונא עם החידוש הראשון שהוא אמר כאן, שמדובר פה דווקא שכנסו אדם את החתיכות של הבשר והפך את זה לכזית, ורק אז יהיו חייבים על זה כנבלה. וההוראה השנייה שאמר רב הונא, ורב הונא דאמר ששתי חצאים של כזית, האור מבטל אותם ואין להם דין של כזית של נבלה, דאמר כרבי עקיבא שאומר שבאמת האור לא מצרף בין שתי חתיכות של בשר, והם באמת בטלים אם הם לא בשיעור של כזית מקום אחד. שואלת הגמרא, אם זה לפי רבי עקיבא פשיטא, הרי הוא סובר שתמיד אור מבטל את החתיכות בשר שהם לא הצטרפו לכזית. עונה הגמרא, מהו דתימה, בלעדי דברי רב הונא היית סבור לומר כי כאמר רבי עקיבא שהאור מבטל את החתיכות בשר שעליו, אני מילי פלטתו סכין, זה דווקא מדובר שכשמאדם מוריד את האור, הוא עם הסכין שלו התפספס לו כמה חתיכות בשר שנשארו על גבי האור. והוא ביטל אותם, ויתר עליהם, ולכן אינה להם יותר תורת בשר לפי רבי עקיבא. אבל פלטתו חיה לא בטיל, אבל אם חיה היא זאת שנשכה את הבהמה הזאת, ולכן הבשר נדבק לאור, ובשעה שמורידים את האור, הבשר הזה נשאר עליו, ולא היה פה ביטול בצורה מפורשת של הבשר הזה מתורת בשר, הייתי חושב שלא בטיל, זה באמת נשאר בתורת בשר וזה לא יתבטל. כמה שמלן, לכן מחדש אבונה, תמה דרבי עקיבא, משום שהאור מבטלם וזה לא תלוי בדעת הבעלים. האם חיה היא זאת שהורידה את הבשר, שהשאירה את הבשר על האור, או שבן אדם שקילף את האור מעל גבי הבשר, השאיר את הבשר על האור, זה לא משנה. עצם זה שיש כאן בשר על גבי האור לפי רבי עקיבא, אז הבשר הזה בטל מתורת נבלה. לא שנה פלת חיה ולא שנה פלת סכין כמו שאמרנו, והגמרא מדייקת את זאת מהסיפה, כדי קטני סיפה של אותה משנה, מפני מה רבי עקיבא מתאר באור את הבשר שנשאר על האור? מפני שהאור מבטלם. כמו שאמרנו שזה לא משנה אם חיה זאת שפלטה או שהסכין הוא זה שפלט. במשנה הראשונה של הפרק למדנו על רשימה שלמה של דברים שהם מצטרפים לבשר, רק בתור כשהבשר הוא האוכל הם מצטרפים אליו, בכל מיני סיבות, או בגלל שנאכל יחד עם הבשר, או בתור שומר של הבשר, אבל בשביל שזה יחשב בשר בפני עצמו, כדי שזה יתאמה כנבלה לדוגמה, כזית מזה כנבלה, זה לא נחשב בשר. ואחד מהדברים שמה הבאנו, אור. האור הוא לא נחשב בשר. הוא יכול להצטרף אולי בתור, אם בשר גם אור, זה מצטרף אולי. אבל בשביל שהאור יחשב בשר בפני עצמו, לדוגמה בשביל שכזית אור של נבלה יחשב כמו כזית בשר של נבלה, זה לא. אבל המשנה עכשיו מביאה פה רשימה של דברים שהם נחשבים ממש כמו בשר. אור, כל מיני סוגים של אור שנחשבים ממש כמו בשר. אלו שאורותיהם הם רכים, ולכן הם מתמים כמו בשרם, גם בתור כזית של נבלה, רק מאור לבד זה יכול לתמה. דבר ראשון, אור האדם, זה לא מדובר על נבלה, זה מדובר כמובן על כזית מהמת שמתמה באוהל. יש כזית בשר של מת באוהל, זה מתמה את כל האוהל. אז גם אם יש אור של אדם, זה מתמה. ואור חזיר של יישוב, האור שלו מאוד רך, הוא נאכל לעובדי כוכבים. רבי יהודה אומר לאו דווקא שאור של חזיר של יישוב שגדל בתוך העיר, אלא גם אור חזיר הבר, לפי דעתו, האור שלו גם מספיק רך. גמרא תבאר את המחלוקת. ואור חתרת של גמל הרכה, האור של הדבשת של גמל צעיר, שהאור שלו רך. ואור הראש של עגל הרך, עגל צעיר. ואור הפרסות, החלק שנחתך כשמפשיטים את האור מהפרסות, זה למעשה האור הזה הוא גם כן רך, ליד הרגל, הגמרא גם כן תבאר בדיוק על מה הכוונה. ואור הכיסוי של בית הבושת, הכוונה לרחם. ואור השליל, אור של עובר, ואור של תחת העלייה, שזנב של הכבש בצד הפנימי לכיוון הגוף, אז יש שם מקום שאין שיער והוא רך, אז האור הזה נחשב כמו בשר. ואור ההנקה והכוח והלטאה והחומת, זה ארבע מתוך השמונה שרצים האמורים בתורה, שכשהם מתים הם מתמאים כשרץ. אז מביאים פה רשימה של ארבעה דברים, לפי איך שהפירוש של רשי, לפי הלעזי רשי, לפי ספר השורשים, וכל מיני פירושים על פי דברי רשי, אז ככה. הנקה, זה הכוונה לכיפוד, כוח, זה סוג של לטאה, והלטאה זה הלטאה המצויה, והחומת זה סוג של חלזון. זה לפי, יש עוד פירושים, זה פחות או יותר מה שיוצא לפי דברי רשי, כמו שמפרשי זמננו הצליחו להוציא מכל הלועזי רשי וכדומה. רבי יהודה אומר, אור של הלטאה הוא קשה, הוא כן קשה, זה כמו אור של חולדה, ולכן זה לא מתמה כמו אור. וכולן, כל האורות האלה שאמרנו שהם נחשבים כמו בשר, שאיבדן, הוא התחיל לאבד אותם, זה מתקשים, הם כבר לא נקראים כמו בשר, או שהוא שטח אותם על הקרקע וילך בהן כדי זמן של העבודה, שאפשר לאבד אותו במשך הזמן הזה, הגמרא תבאר כמה זמן זה, צריך לשטוח את האור על הרצפה ולדרוך על זה, כדי שהוא יחשב גם כן שהוא מתחיל את העיבוד שלו, מתחיל להיות קשה שאי אפשר להשתמש איתו. אבל בכל מקרה ברגע שהתחילו לאבד אותם, הם תיאורים כי הם כבר לא מספיק רכים שהם יחשבו כמו בשר, שיתמאו כבשר נבלה. חוץ מאור האדם, שתמיד זה מתמא גם כשאיבדו אותו, שלא כמו שצריך, כמו שאסור לאבד אור של אדם, אבל אם כן עשו את זה, בכל מקרה זה יישאר מטמא. ולגבי שרצים, רבי יוחנן בן נורי אומר, שלא רק ארבעה שרצים מתוך השמונה שרצים יש להם אור, אלא כל שמונה שרצים יש להם דין אורות, וזה לא מטמא כמו הבשר, אלא זה קשה מדי, ולכן זה ייחשב כמו אור ולא כמו בשר. למדנו ההלכה הראשונה במשנה, שאור אדם מטמא כמו בשר אדם. אמר אולה, דבר תורה, אור אדם טהור. זה לא אמור לטמא כמו בשר. ומה טעם אמרו טמא? גזרה שמה יעשה אדם אורות אביו ואימו שטיחים. הוא ישתמש עם זה כשטיחים למיטה או לכיסא. במקום לשים חבלים. תוספות פה אומר שלמעשה אף על גב דמת אסור בהנאה ובכל אדם אסור לעשות מאורו שטיחים וכו'. זאת אומרת בעיקרון זה לאו דווקא אביו ואימו. אור של שום אדם אסור להשתמש עם זה לעשות שטיחים. מה אתה צריך להגיע לבן אדם שעובר על מצוות כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, צריך להגיע עד כדי כך, הרי סתם ככה כל אור של אדם זה אסור בענה. מכל מקום לא אבו גזרי רבנן משום אך חששה שיהיה תמה. אסור לעשות שטיחים בכלל מאור של אדם, ברור, זה אסור בענה, אבל לא צריכים לגזור שזה גם יהיה תמה האור, למרות שמדין תורה זה לא תמה. למה גזרו שזה יהיה תמה? אלא משום אביו ואימו דחמיר טובה. יש על חשש, אפילו שהוא רחוק מאוד, שאדם ילך ויקח את האור של אביו ואימו, או כל דבר של אביו ואימו, זה יכול להיות היום בזמננו גם, שהוא משתמש עם, עם איברים של אביו ואימו, בצורה שהתורה לא נותנת, וכדומה, כדי שאדם לא יזלזל באביו ובאימו, שזה באמת דבר גרוע מאוד, אז חכמים הלכו עוד פסיעה, וגזרו גזרה להגיד שהאור יחשב כמו בשר, וזה יתאמה כנבלה, כדי להרחיק את האדם מהדברים האלה. עכשיו, העניין הזה של אור אדם, אז אם לא איבדו אותו, אמרנו דבר תורה שזה לא תמה, רק מלרבנן זה תמה. ואיקא דמתנלא, יש כאלה שמדברים על דברי אולה הסיפה. כתוב בסוף המשנה, וכולן, כל האורות שעליהם דיברנו, שאיבדן, התחיל לעבור תהליך של איבוד, או שילך בהם כדי עבודה, חלק היו פעם מאבדים אור בצורה שהיו דורכים על האור, וזה גם כן היה נהיה מעובד. אבל ברגע שמאבדים אותו, אותם כולם תיאורים. חוץ מאור האדם שעדיין נשאר תמה גם אחרי איבוד. אמרו לה, דבר תורה אור אדם שאיבדו טהור. ומה טעם אמרו תמה, אור אדם? גזרה שמה יעשה אדם, אורות אביו ואמו שטיחים. אז לפי זה יוצא שהדברים של אולה נאמרו רק אחרי איבוד. אחרי שאיבדו את האור, בעיקרון זה לא אמור להיות תמה. אבל בכל זאת גזרו על זה טומאה כנבלה, טומאה של מת. מאן דמתני להרישא, זה שאומר שדבר תורה, אור אדם טהור, על תחילת המשנה, סתם ככה לגבי סתם אור, כל שכן הסיפה, שכשהוא איבד את האור, ודאי שידמו להיות האור דבר תורה, כי הרי זה כבר נהיה קשה, זה לא ראוי כמו בשר. מאן דמתני הסיפה, זה שאומר שמדובר פה כשאיבד את האור דבר תורה, זה טהור, אבל הרישא, זה שאנחנו אומרים שאור אדם, שאור אדם מטמא, זה טומאה דאורייתא. רק אחרי עיבוד שזה מתקשה, אז בעיקרון מהתורה אין לזה טומאה, רק מדרבנן זה מטמא. עוד למדנו במשנה, ואור חזיר, לפי דעת הנקה מהאור חזיר של יישוב, האור שלו רך ולכן הוא טמא כבשר, ולפי דעת רבי יהודה, גם חזיר בר, האור שלו מספיק רך. במה כמפלגה? במה הם חולקים? אומרת הגמרא, מר סבר, לפי דעת הנקה מהי אשון, החזיר הבר, האור שלו הוא קשה. ולכן הוא לא כמו בשר, והי, האור של הבשר של, האור של חזיר של יישוב רכיך הוא רך כמו בשר. ומר סבר, רב יהודה, מה הוא סובר? למה הוא אומר שגם חזיר בר חייבים עליו, על האור שלו כמו בשר, זה נחשב גם נבלה. הוא סובר, היי נעמי, גם האור של חזיר הבר גם כן רכיך כמו בשר. מה זאת אומרת? מה, הוא מתווכח על המציאות? התשובה היא לא. כי על ידי שחולטים את האור הוא מתרקח. אז רבי יהודה אומר שזה מספיק בשביל שנחשיב אותו כמו בשר. עוד למדנו במשנה אור חתרת של גמל הרכה, שהאור של הדבשת של הגמלים, גמל הרכה של רך וצעיר, זה נחשב כמו בשר כי הוא רך. וכמה? עד מתי גמל נקרא גמל הרכה? אומרת הגמרא, אמר אולה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל זמן שלא טענה, שלא סחבה איזה מסע על הכתפיים. באי רבי ירמיה, מה קורה אם הגיעה זמנה לטעון ולא טענה, מהו? היא כבר מספיק מבוגרת שאנשים משתמשים איתה וגם היא נוסעת להם מסעות. אבל מציאות שעל הגמל הזה עדיין לא שמו שום מסע. האם אנחנו אומרים שזה כבר נחשב אור קשה בגלל שזה בשלב שאפשר לשים עליו מסעות, או שלא, המסע הוא זה שמקשה את האור. עוד ספק בדומה לזה, ביי ביי, לא הגיע הזמנה לטעון וטענה, ולקחו אותה בתור צעירה, כבר בגרו אותה לפני הזמן, עשו אותה בוגרת לפני הזמן. שמו עליה המסע והכל עבר בסדר, וטענה, מה הוא? האם נאמר שעצם המסע הקשה את האור שלה ואז זה נחשב כבר לא כמו בשר, או שלא, ברגע שלא הגיע עדיין לגיל, האור שלה עדיין רך. ותגמר הטייקו. שאלה תעמוד, כי אי אפשר להכריע לתרץ על השאלה הזאת. יתיב ריש לקיש וכמי בא אליי, לגבי הנושא שקודם דיברנו עליו, היה לו ספק על זה. ריש לקיש ישב והסתפק. כמה גמל הרכה, עד מתי נחשבת עדיין רך? צעיר, אמר לרבי ישמעאל ברבא, אני אגיד לך, אחי אמר רבי יהושע בן לוי, ככה הוא אמר, כל זמן שלא טענה, כל זמן שהגמל עדיין לא נסע מסע, הוא עדיין נקרא רך. אמר לי, ריש לקיש, טיב לקבלי, בוא תשב לפניי. למה? שאמרת לי דבר טעם, ישר כוחך, ככה אומר רשי. סיפור דומה, יתיב רבי זיירה, וכמי בא אליי, רבי זיירה גם כן פעם ישב והסתפק בשאלה הזאת, כמה גמל הרכה, עד מתי נחשבת צעירה ורכה, האור שלה. אמר לי רבין ברכיננה, אחי, אמר אולה, אמר רבי יושב בן לוי, כל זמן שלא טענה. אותו תשובה בדיוק, כל זמן שעדיין לא סחבה מסע, עדיין זה נקרא גמל הרך. פה רבי זיירה שתק, הוא לא הגיב. אז לכן, אבקתה נעילה, הוא אמר את זה פעם נוספת, כי הוא חשב שאולי רבי זיירה לא שמע. אמר לי, אז רבי זיירה בא להוכיח אותו, היה לו כנראה הרגשה של סוג של גאווה מסוימת בזה שהוא ככה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. חד יאב הלך, אמרת? מסביר רשי דבר מעניין, דבר חידוש אחד היה בידיך שהם בידינו, הרי אמרתו, כבר אמרת פעם אחת. אני אגיד לו, שמעתי כבר פעם הראשונה, למה אתה אומר את זה עוד פעם ועוד פעם? מה אתה ככה מרגיש את עצמך גדול, שאתה יודע פה דברים שאף אחד לא יודע? ולמה תחזור ותשננו פעם שנייה להראות חוכמתך? שמה אמרת פעם אחת? מספיק. כמובן שבמפרשים מסבירים את ההבדל בגישה בין ריש לקיש לבין... לבין רבי זרע, למה ריש לקיש ככה כיבד את אותו בן אדם, ורבי זרע ככה התקיף אותו, את מי שענה לו את התשובה. סתם ככה הגמרא פה מדייקת מזה, תחזי מה בין תקיפי ערדי ישראל לחסידי דה בבל. בוא תראה מה ההבדל בין אלה התקיפים של ארץ ישראל לבין החסידים של בבל. תראה את ריש לקיש, שהוא היה מתקיפי ארץ ישראל, שבן אדם ענה לו תשובה, הוא כיבד אותו, לבין רבי זרע, שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, שהוא היה מחסידי בבל, שהוא ככה התקיף את אותו בן אדם ונתן לו מוסר. פה רשי אומר את המקורות של כל זה. רשי חמש שורות מלמטה, הוא כותב ככה. ריש לקיש מתקיפי דערד ישראל אבא. הוא היה באמת מהגדולים והחזקים של בני ארץ ישראל. הוא מביא פה מקור, כדאמרינן בפרק כמה די יומה, כמו שמסופר במסכת יומה דף תת עמוד ב', מנד משתאי ריש לקיש בעדי, יאבי לי עסקה בלא סעדי. כשריש לקיש היה מדבר עם בן אדם בשוק, הוא היה בן אדם כל כך נאמן, שאם הוא בא לבקש ממישהו עסקה, הבן אדם היה נותן לו כסף וסומך עליו בלי עדים. כל כך הוא היה בן אדם נאמן, כי ריש לקיש לא היה מדבר עם בן אדם, אלא אם כן הבן אדם הזה הוא מושלם שבמושלמים מבחינת נאמנות. מה באמת הסיבה? למה ריש לקיש לא יכול לדבר עם אנשים באמצע הרחוב? אז מסביר הבן יהוידע, הבן איש חי. כותב שם שהרי, כמו שאנחנו יודעים, ריש לקיש היה ליסטים, הוא היה גזלן. ורבי יוחנן החזיר אותו בתשובה. ובגלל שהוא חזר בתשובה, הוא כמה פחד לא לחזור חזרה למעשים הקודמים שלו. אחד מהדברים שהכי יכולים להשפיע על האדם זה החברים. לכן הוא מאוד נזהר מחברה. עכשיו, הוא לא רוצה לדבר עם אנשים שהם לא בסדר. ברחוב יכולים להיות אנשים בסדר, יכולים גם להיות אנשים לא בסדר. אז הוא לקח על עצמו סוג של קבלה, לא לדבר עם אנשים ברחוב. אלא אם כן מישהו פונה אליו, הוא יכול לענות לו. אבל הוא לא פונה לאנשים ברחוב. יש כאלה שומעים דברי תורה, הוא כן דיבר גם ברחוב. כדי שהוא לא יסחף אחרי חברה שלא טובה. אבל כשהיה בן אדם שהוא כל כך נאמן, היה מדבר איתו גם בשוק. אבל פה אנחנו רואים שהוא היה מתקיפי ארץ ישראל ריש לקיש. ואחה אמר לי, לאומי רבנן שענה לו, טיב לקבלי, בוא תשב לפניי, הוא כיבד אותו על התשובה שהוא קיבל. ומחסידי דה, ולעומת זאת, ורבי זיירה, הנה ורבי זיירה, דה מבבל סלק לאחה. רבי זיירה הגיע מבבל לארץ ישראל. כדאמרינן, בסוחרת הפועלים, הגמרא במציא דף פ"ה, רבי זרע אותיו תעניתי, רבי זרע ישב 40 תעניות, שם הגמרא אומרת 100 תעניות, ישב בתענית, דנשתכח מיני תלמודה דבבלי, הוא למד את כל התלמוד בבלי, הוא התפלל שהוא ישכח את זה, כי בארץ ישראל היה תלמוד אחר לגמרי, היה תלמוד ירושלמי, מה שאנחנו מכירים. והוא פחד שזה יפריע לו, כשהוא בא עכשיו לפתוח דף חדש בארץ ישראל, כמובן שכל דבר מסבירים מה בדיוק היה הכוונה שלו. בכל אופן, ורואים אבל על כל פנים שהוא היה בבבל, והוא עלה לארץ ישראל. ומחסידי דבבל, אבא, מי אמר לך שהוא היה מחסידי בבל? בסדר שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, אבל שם רואים גם, כנאמרו לנו בסוכרות הפועלים שם, רבי זרע, כל תלתין יומין, זה דבר מבהיל, כל 30 יום, בדיק נפשי, היה בודק את עצמו, איך, האם הוא כבר, האם הוא תשלוט בו הגיהנום או לא. איך הוא היה בודק אם תשלוט בו הגיהנום? זה דבר מבהיל על הרעיון בלתי נתפס. ושגר תנורה וסליג בגבה, הוא היה מדליק אש בתנור ומתיישב בתוך תנור, רותח אש. והוא ראה שברוך השם, האש לא שורפת אותו, אז הוא הבין שהחודש הזה הכל בסדר. הוא לא ירד ממעלתו. דבר מדהים, דבר מביל על הרעיון. אבל בכל אופן רואים שהיה מחסידי בבל, בכל זאת תראה איך שהוא ככה הקפיד על אותו תלמיד חכם, שתירץ לו תשובה, ועצם שאומר לו פעם נוספת, כבר הוא ככה נתן לו מוסר. בכל אופן, פה אנחנו רואים את ההבדל בין התקיפים של ארץ ישראל לבין החסידים של בבל בתגובה, איך שהם הגיבו כשהם קיבלו את התשובה. עוד למדנו במשנה, ואור הראש וכולי. אור הראש של עגל הרך הוא מטמא כנבלה כמו בשר. וכמה זמן הוא נקרא עגל הרך? הוא לאמר בן שנתו, כל זמן שהוא בשנה הראשונה שלו, רבי יוחנן אמר כל זמן שהוא עדיין יונק מאמו. היבא אלו, איך היא כאמר אולה? מה התכוון אולה? בן שנתו והוא שיונק, צריך שאת שתי התנאים האלה? ואמר לרבי יוחנן, לא, גם אחרי שנה, כל זמן שיונק, הוא עדיין נקרא עגל הרך. עוד דילמן אומר ככה, אולה בן שנתו כאמר, בן יונק, בן שאינו יונק. מבחינת אולה יש רק תנאי אחד, הוא צריך להיות בשנתו הראשונה. בין אם הוא יונק, בין אם לא, הוא נקרא עגל הרך. אמר לרבי יוחנן, לא, צריך את שתי התנאים. גם בן שנתו והוא שיונק, מה התשובה? מה באמת המחלוקת ביניהם? מה נקרא עגל הרך? עונה הגמרת תשמע, תדייק מדבריו של רבי יוחנן שהוא אמר, כל זמן, כל זמן שיונק. ואם איתה, אם זה נכון שרק בן שנתו, עדיין הוא נקרא עגל הרך, והוא שיונק מבא אליי. צריך להגיד שזה בשנתו הראשונה והוא שיונק. מה אתה אומר כל זמן שיונק, שזה משמע אפילו אחרי גיל שנה? שמע מינה שבאמת צריך שיהיה, שמע מינה שכל זמן שהוא יונק, גם אחרי שנה, הוא נקרא עדיין עגל הרך לפי דעתו של רבי יוחנן. באמינא ריש לקיש מרבי יוחנן. אור הראש של עגל הרך. המשנה אומרת שזה נחשב כמו בשר. מה הוא שיתמא? זה מתמא כבשר או לא? אמר לי, כמו שכתוב במשנה, אמר לו לא כמו שכתוב במשנה, אינו מתמא. אמר לי, מה? לימדתנו רבנו, סתם משנה, אלו שאורותיהם כבשרם, שהאור הוא רך כמו בשר ומתמא כנבלה, אחד מהדברים, ואור הראש של עגל הרך, אז למה אתה אומר כאן שהוא לא מתמא? אמר לי, אל תקניתני, אל תביא לי דברי קינטור מהמשנה הזאת. בלשון יחיד אני שונה אותה. זה שיטת יחיד, הרבים חולקים על המשנה הזאת, זה לא להלכה. איפה אנחנו רואים באמת שיש שזה נאמר על ידי יחיד ההלכה של המשנה הזאת? דתניה, יש ברייתא שמביאה ברחבה מה שהיה מאחורי הקלעים לגבי ההלכה של איזה אור נחשב כמו בשר. השוחט את העולה, אדם שוחט קורבן עולה. עכשיו בשעת השחיטה הוא חשב מחשבת חוץ למקומו. הוא שוחט ואומר שהוא שוחט את העולה על מנת שיוכלו אותה מחוץ לקלעים, אבל בכלל על מנת שיקטירו אותה מחוץ לעזרה. אם זה קורבן עולה, לא אוכלים את זה בכל מקרה, אבל הכתרה זה גם נקרא אכילה, על מנת שיקטירו את הבשר של העולה מחוץ לעזרה. מה הוא עשה לקורבן הזה? במקרה הזה, הוא פשוט מאוד עושה אותו פסול. עכשיו, הוא לא חישב, אותו בן אדם ששחט את הקורבן עולה, הוא לא חשב את המחשבה על כל הקורבן, הוא רק חשב להקטיר חלק מסוים של האור מחוץ לעזרה. את כל העולה הוא מוכן להקטיר על המזבח בתוך העזרה, אבל חלק מסוים של האור הוא רוצה להקטיר מחוץ לעזרה. איזה חלק של האור? להקטיר כזית רק מאור שתחת העלייה. מהאור של שמתחת לזנב שנמצא סמוך לגוף, מקום ששם האור הוא מאוד רך. אז על זה, אם הוא חושב מחשבת חוץ למקומו, פסול ואין בו קרת, כמו כל מחשבת חוץ למקומו בקורבן, שהקורבן יהיה מזה פסול. אבל מה, אם אדם יאכל מהבשר של הקורבן, הוא לא יהיה חייב קרת. לעומת זאת, אם השוחט חשב מחשבת חוץ לזמנו, הוא חשב להקטיר את אותו אור שמתחת לזנב, על מנת שיקטירו אותו מחר במקום היום, שהזמן של קורבן עולה זה רק יום אחד להקטיר, אז זה יהיה פיגול ממש. ואדם ילך ויוכל מזה כזית, חייבין עליו קרת. בכל אופן, רואים מפה שסתם משנה, כשרוצה להגיד מה נקרא אור, שהוא נחשב כמו בשר, שאם האדם חישב על האור הזה, מחשבת חוץ למקומו, חוץ לזמנו, זה נחשב פיגול, כמו שאם הוא חישב על חתיכת בשר, רק אור אחד. אור שתחת הזנב. רק האור הזה. ואם כן רואים, שאם אתה רוצה לשאול אותי מה זה סתם, מה דעת חכמים, איזה אור נקרא אור רך, רק האור שתחת הזנב. פה פתאום רואים דעות יחיד. אלעזר בן יהודה איש אבלום אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר יקום אומר משום רבי שמעון. פה יש דעת יחיד, זה לא לפי כל הדעות, וזה מה שנאמר במשנה שלנו, שלא רק אור שתחת העלייה הוא נחשב כמו בשר, אלא אחד אור פרסות, האור שנמצא למטה ליד העצם של הרגל, כמו שתכף הגמרא תגדיר בדיוק איפה, ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור של תחת העלייה, וכל האורות שמנו חכמים במשנה שמקודם הזכרנו, גבי טומאה שאורותיהם מתאמים כבשרם, ומה זה בא לרבות אומרת הגמרא? להביא אור של כיסוי של בית הבושת של הרחם. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם הוא חישב מחשבת חוץ למקומו פסול ואין בו קרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו קרת. בכל מקרה רואים שהברייתא מונה פה רשימה שלמה של אורות, והיא אומרת שהם נחשבים כמו בשר, וזה רק לפי דעת יחיד. אבל דעת הרבים שרק אור שתחת העלייה נחשב כבשר. ולכן כששאלו את רבי יוחנן לגבי אור הראש של עגל הרך, האם הוא נחשב בשר או לא, הוא אמר לא, זה לא נחשב בשר, אפילו שבמשנה זה נחשב כן בשר, כי המשנה הולכת לפי דעת יחיד, כמו שבברייתא זה מוכח. עוד למדנו במשנה, ואור בית הפרסות הוא נחשב כמו בשר. מהי בית הפרסות? האור של איזה שעוטף איזה חלק ברגל נקרא אור של בית הפרסות. רב אמר, רק האור שמכסה את העצם של בית הפרסות ממש. ברגל של הבהמה יש הרי את הפרסה, שזה ממש כמו כזה סוליה, שעל זה, שמתחת לרגל, מעל זה יש עצם קטנה, העצם הקטנה הזאת מתחברת לעצם, העצם הארוכה יותר, ומלמעלה, וממנה יש עוד עצם שזה כבר השוק, ואחרי זה עוד יותר למעלה יש עוד עצם שזה כבר הירך, וזה מתחבר לעצם הזנב. עכשיו, העצם המאוד קטנה הזאת שמחוברת לפרסה, היא נקראת אור של בית הפרסות, האור שעוטף אותה, הוא נחשב אור רך לפי דעתו של רב. רבי חנינה מוסיף, רבי חנינה אמר, גם העצם של נקראת רחובה, שהיא העצם, הרי איך אמרנו, יש את הסוליה הזאת, יש מעל זה את הבית הפרסות, את הבית הפרסות שזה העצם הקטנה שמעליה, ויש עוד עצם ארוכה עד השוק, העצם הזאת נקראת רחובה, גם האור שעוטף את העצם הזאת, גם נקרא אור של בית הפרסות. רחובה נמכרת עם הראש, בזמן חז"ל, כשמכרו את הראש, מכרו גם כן את הרחובה הזאת ביחד, את העצם, את הבשר של העצם ואת האור של העצם מכרו ביחד עם הראש. עוד למדנו במשנה, שהאור של חלק מהשרצים נחשב כמו בשר, אחד מהם, ואור הענקה. ושם למדנו גם האור של הכוח, של הלטאה, של החומת, כל אלה האור שלהם זה רך כמו בשר. מביאה גמרא ברייתא, תנו רבנן, כתוב לגבי השרצים את המילה הטמאים, ההי היא מיותרת, היא באה לרבות. מה היא באה לרבות? אורותיהם של השרצים שהם כבשרם, שגם הם מטמאים כמו שרץ. יכול אפילו כולן, כל הרשימה של השרצים, הייתי חושב שהאור שלהם מטמא כמו בשר. תלמוד לומר, אלה, שם כתוב רק בתוך הפסוקים, שם כתוב את המילה, בתוך הפסוק, כתוב את המילה אלה, שזה בא למעט. שואלת הגמרא, מי אמר לך למעט רק ארבעה? יש שמונה שרצים, אתה אומר שארבעה האור שלהם כבשר, וארבעה לא. למה אתה בא למעט רק את ארבעה האלה? והאלה הכולו כתיבי. אמר רב למיניהו, אחרי שלושת השרצים הראשונים, חולד, אכבר וצב, כתוב למיניהו. הפסיק העניין, זה אומר שהם קבוצה אחת. ומה שכתוב, אלה זה בא למעט אותם. שואלת הגמרא, ולחשוב נע מתנשמת, אם הרי נמצאים בקבוצה השנייה של הארבע, יש גם את התנשמת, למה האור שלו, אתה לא אומר שהוא נחשב כבשר? עונה הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, רב שאומר שיש פה חלוקה בפסוקים, בין מה שכתוב עד למיניהו, לבין מה שכתוב אחרי למיניהו, אז הוא באמת סובר שהשלושת הראשונים, האור שלהם לא כבשרם, והאחרונים אורם, אורותיהם כבשרם, וזה כולל גם את התנשמת, ובאמת יש חמישה סוגים. אבל רב, תנה הוא, רב הוא בעצמו תנה, ותנה תנשמת, הוא באמת גורס תנשמת ברשימה של האלה שהאור שלהם זה כמו בשר והוא מתעמק כשרץ. שואלת הגמרא, והתנה דידן לא תנה תנשמת, הרי התנה של המשנה שלנו לא למד, לא גרס שיש גם תנשמת, הוא גרס רק ארבעה סוגי שרצים, מהמקור שלו באמת שהוא דווקא לומד את הארבעה האלה. עונה הגמרא, אמר רב ששת ברי דרבידי, תנה דידן סבר לה כרבי יהודה. התנה שלנו שדרך אגב במשנה חולק על רבי יהודה, הוא בעצם סובר כרבי יהודה. שרבי יהודה אומר שהלטאה נחשבת כמו, הלטאה נחשבת כמו חולדה, שהאור של הלטאה קשה כמו האור של החולדה. בזה הוא חולק על תנא קמא, אבל יש דבר שמשותף ביניהם, שהם לא מסתכלים לפי הסדר של הפסוקים. מה כתוב בפסוק הראשון ומה כתוב בפסוק השני. הם מסתכלים על מציאות, על המישוש, האם האור הזה רך או לא רך. ולכן, בזה הם נחלקו. ובזה הם נחלקו, ובגישתא דה הלטאה כמיפלגי. לפי דעת תנא קמא, הגישתא, הכוונה מישוש. המישוש של הלטאה בזה הם נחלקו. תנא קמא סובר שלטאה זה רך, ורבי יהודה סובר שזה קשה. ותנשמת האור שלה גם קשה. לכן לא מנו את זה, לא רבי יהודה ולא תנא קמא, בין אלה שהאור שלהם כבשרם. עוד למדנו במשנה, וכולן שאיבדן, או שהוא ילך בהם כדי עבודה, הם תיאורים. ברגע שאדם לוקח אור, אפילו אור רך, והוא מאבד אותו, הוא כבר לא נקרא אור כבשר, אלא הוא ודאי נחשב את האור, כי אין לו דין של בשר יותר. אומרת הגמרא, ילך אין, לא ילך לא. דווקא אם הלכו על זה, זה יהיה את האור, אבל לא, אם לא הלכו על זה, הוא עדיין נחשב כבשר, והוא מתאמה. שואלת הגמרא, ואתני רבי חייא, אוזן חמור, אחרי שחיטה כמובן, שתלאה לקופתו, קח חתיכה של אוזן של חמור, והוא תפר את זה כמו תלאי על הסל שלו. בזה הוא עשה מעשה, והוא הוציא את זה מתורת אוכל לתורת כלי, לתורת תלאי, ולכן היא תאורה מדין של נבלה. כן, כמו שאנחנו יודעים, שבשר של נבלה מתמה כנבלה, אבל כאן כשאדם לקח במעשה חתיכה של אוזן של חמור, והפך את זה לטלאי על גבי הכלי, זה ודאי מראה מעכשיו שזה לא נחשב אוכל, אז ברור שמעכשיו זה כבר לא מתמה כמו אוכל, וזה לא מתמה כנבלה. אבל מה רואים מפה? תלאה, אז מה רואים מפה על כל פנים? שברגע שהוא עשה פה מעשה להוציא את האור מדין אוכל, הוא מראה שהוא מעוניין שזה יחשב אור, אז זה כבר לא מתמק כמו בשר. אז למה צריכים שאחרי שמאדם שותח את האור על הרצפה, שאנשים ידרכו על זה, צריך שבפועל אנשים ידרכו על זה. עצם זה שהוא שתח את זה על הרצפה, זה כבר מוכיח שהוא כבר לא רוצה שזה יהיה יותר בשר, וזה אמור יותר לא לתמק כבשר. עונה הגמרא, תלאה אף על פי דלא ילך. עצם זה שמאדם תולה את החתיכת אור ובשר בתור תלאי, אז גם אם הוא לא הלך על זה, הוא כבר ביטל אותו מתורת בשר. לא תלה, אבל אם הוא לא עשה את זה תלאי, ביטל אין, ילך, אין לא ילך לו. אם הוא הלך על זה, באמת הוא ביטל את זה מדין אור, מדין אור כבשר. אם הוא לא הלך על זה, זה עדיין נשאר כמו בשר. שואלת הגמרא, כמה כדי עיבוד, כמה זמן צריך לדרוס על האור כדי שזה יחשב כבר מעובד וזה כבר לא יחשב כבשר. אמר רבונה, אמר רבי ענאי, ארבעה תמילין. צריך לדרוך על זה ארבע מיל. כמה זה? היום בזמננו זה בסביבות 4 קילומטר. תלוי לפי רבי חיים נאי, לפי חזון איש. הזמן שקבעו זה 72 דקות. 72 דקות הליכה. רבי אבאו משום ריש לקיש אמר, רשימה של דברים שהמחנה המשותף ביניהם, שזה שיעור של 4 מיל. לגבל, אדם שהוא לש עיסה, והוא בדרך כלל לש עיסה בתארה. בזמנם של חכמים, ובעזרת השם לעתיד, כשיהיה לנו בית מקדש, יצטרכו להיזהר שדברים יהיו תאורים. אנשים ששומרים על עצמם בטהרה, צריכים להיזהר גם על העיסה שהיא תהיה תאורה. לא רוצים שהעיסה שלהם תהיה תמאה. עכשיו, בן אדם גבל שהכלים שלו נטמעו, הוא רוצה לטבול אותם בשביל לתאר את הכלים, בשביל ללוש את העיסה לבן אדם מסוים. כמה זמן הוא צריך להתרוצץ בשביל להשיג מקווה ולטבול שם את הכלים? אז זה 4 מיל. וגם לתפילה, אדם שאיפה שהוא נמצא עכשיו, אין בית כנסת ואין מניין. והוא, אם הוא ילך זמן מסוים, הוא כן נמצא בית כנסת והוא יוכל להתפלל במניין. אז גם שם 4 מילים, מיל הוא צריך ללכת. וגם לנטילת ידיים, לסעודה, אם אין לו מים לנטילת ידיים, הוא צריך ללכת 4 מילים. 4 מיל הוא צריך ללכת. אמר רב נחמן בר יצחק, מי שאמרת ההלכה הזאת זה לא רבי אבאו, אמר את זה אייבו, אייבו אמרה. וגם אתה אמרת שהוא אמר 3 דברים, גבל, תפילה ונטילת ידיים, לא. הוא אמר 4 אמר בה, לא 3 דברים, אלא 4 דברים הוא אמר. מה הדבר הרביעי? אחד המיניו, מיניו, זה כדי עבודה. אמרנו שאם הולכים כדי עבודה, על האור הוא כבר לא נחשב יותר כמו בשר, אלא הוא כבר נקרא אור והוא לא מתמק כבשר נבלה. וגם זה, השיעור זה 4 מיל. עכשיו, מה זה 4 מיל? זה באמת הרבה דרך, 4 קילומטר, 72 דקות, זה הרבה מאוד. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, לא שנו שצריך ללכת 4 מיל. רש"י במסכת פסחים אומר שזה הכוונה דווקא לנטילת ידיים ולתפילה. לא שנו אלא לפניו, שהוא לא מפסיד בזה שהוא הולך, כי הוא במילא צריך ללכת לאותו כיוון. אבל לאחריו, אם הוא צריך להתעכב או ללכת אחורה, אז אפילו מיל אחד אינו חוזר, מדייק את הגמרא, רבך הבא יעקב אמר, זה לא מחלוקת, אלא רק מפרש, ומינה, אנחנו לומדים, מיל הוא די אינו חוזר, באמת מיל שלם הוא לא צריך לחזור אחורה, אבל מעט פחות ממיל זה הוא כבר כן חוזר, מיל זה 18 דקות, קצת פחות מ-18 דקות כן צריך ללכת, אפילו לאחוריו, בשביל נטילת ידיים ובשביל תפילה, אז אם כן, מה שיוצא מכל הדברים שהזכרנו, לדוגמה תפילה, אם האדם נמצא במקום שאין לו מניין עכשיו, והוא לא מתכוון להתקדם, זה לא שמאדם עכשיו נוסע בדרך, אז הוא מתקדם, אז בכל מקרה הוא צריך עד 72 דקות, אם הוא נוסע ברכב שלו לדוגמה, שאין לו מזה הפסד ממון, בזה שהוא ייסע עכשיו 72 דקות, אז שיגיע, הוא צריך ללכת להתפלל במניין עד 72 דקות, עד 4 מיל. אבל אם הוא עכשיו נמצא לדוגמה בבית, או שהוא צריך ללכת אחורה והוא מתעכב בגלל זה, אז הוא צריך עד 18 דקות, ולא עד בכלל, אלא קצת פחות מ-18 דקות. או, ואם זה הליכה, זה במשך זמן. הכמות של זה תלוי לפי רבי חיים נאי, לפי החזון איש, בערך קילומטר, זה השיעור שצריך ללכת כדי לזכות, להתפלל בבית הכנסת, במניין, כדי שיהיה מים לנטילת ידיים, זה כמו שהזכרנו. עד כאן השיעור על דף קוף חף ב'.